שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט וחזק. אני יוסי מזרחי, אני מאמן כושר אישי. אני מלווה אנשים גם באונליין לתהליכים של חיתוב, עלייה במסת שריר, ירידה במשקל ועלייה בכוח, תוכניות אימון וכל היוצא בזה. בפודקאסט הזה אנחנו נדבר על כמה זה בעצם פשוט להיות חזק. אני אארח ומארח פה אנשים שונים מתחום הכושר, התזונה, הבריאות, התפתחות האישית, ובעזרתם ננסה להסביר לכם על כל מיני מושגים ודרכים, אימונים, תזונה, פסיכולוגיה, התפתחות אישית, הפרק היום על פסיכולוגיה בגלל זה, שדי בפשטות יהפכו את החיים שלכם לטובים יותר, ואת הגוף שלכם לחזק וחטוב יותר. אז בפרק של היום אני מארח את רון קרמלי. רון הוא סטודנט לתואר שני בפסיכולוגיה, הוא חוקר התנהגות אנושית, נכון? זה ככה,
נכון,
זה המושג?
נכון, פסיכולוגיה חברתית.
פסיכולוגיה חברתית, שזה בעצם כולל בתוכו התנהגויות של אנשים, איך הם מגיבים לכל מיני דברים כאלה ואחרים, ואני לא ארחיב אני במילים, אני אתן לו להציג את עצמו, ואז אנחנו נגיע לנושא שלנו. אז רון, תציג את עצמך.
אז שלום, כיף להתארח אצלך פה בפודקאסט. אני באמת חוקר של פסיכולוגיה חברתית, אני בתואר שני. ובאמת מה שמעניין אותי זה התנהגות אנושית, אז אני לא כמו פרויד מעניין אותי מה ברוח האדם ועמוק בנפשו ומה קורה לו שם במעמקי המוח, אלא אני מסתכל על דברים שקורים לנו ביום יום, על כמה אנחנו נכנסים לפייסבוק, על מתי אנחנו הולכים לשירותים, על איזה אוכל אנחנו אוכלים ועל הרגלי הספורט שלנו, זה גם מעניין אותי. באופן ספציפי אני עוסק בסיכונים פסיביים, שזה סיכונים שנגרמים לנו מזה שאנחנו לא עושים כלום.
מזה שאנחנו לא עושים כלום, זה כאילו מה קורה כשאנחנו יושבים הרבה שעות על הספה או על המיטה, ומה יוצא בזה בסופו של דבר.
למשל, אז אנחנו יכולים לא לחסוך לפנסיה, ואז אנחנו בסיכון כלכלי, ויש שלל גדול של סיכונים שנגרמים מלא לעשות ספורט, שכבר דיברתם עליהם בתוכנית הקודמת, וזה מתחיל מלשבת על הספה. אבל למזלנו, זה פשוט להיות חזק.
כן, כמו הסלוגן שלי בכללי ושל הפודקאסט, זה באמת פשוט להיות חזק. זה הרבה דברים שבחיים שלנו מתבטאים באלף, שאני חושב שזה באמת פשוט להיות חזק. זה באמת לא כזה מסובך. יש הרבה פעולות פשוטות. אם אתם שומעים את כל הפרקים שלנו, אז אנחנו נותנים פה גם הרבה טיפים איך ממש בפשוט אנחנו יכולים להיות חזקים יותר, ואיך הרבה מתוך הבעיות שלנו בחיים יכולות להיפטר אם נהיה חזקים יותר. גם באופן פיזי, גם באופן מנטלי ונפשי, זאת אומרת, נהיה חזקים יותר בקבלת ההחלטות, כנראה שהחיים שלנו ישתפרו לטובה, נהיה יותר חזקים פיזיים, החיים שלנו כנראה ישתפרו לטובה, אני לא רואה הרבה יתרונות בלהיות חלש במקומות כאלה, בוא נגיד אולי אגו, אבל לא בטוח שאגו זאת איזושהי חוזקה, אז אני לא אקח את זה לפה. אז התנהגות אנושית והחלטות פסיביות זה מאוד מעניין, אני יכול לראות את זה, האמת ש... הצגת את זה בהתחלה, חשבתי על נושא אחד, זאת אומרת, רק במובן הפיזי, אבל באמת יש לנו המון המון החלטות פסיביות שאנחנו כאילו מקבלים של לא לעשות כלום, ואני עכשיו תוך כדי מריץ את זה בראש, כמה דברים שאני מסרב לקבל את ההחלטה לגביהם עדיין, ואיך הם כאילו תוקעים אותי בחיים. כל מיני, ממש הדברים הכי קטנים, כמו, אני אתן דוגמאות לאנשים אחרים, במקרה במקומות האלה זה מקומות שכן אני עושה, אבל כמו להשקיע את הכסף שלנו בקופות גמל ובבורסה ולהחליט ולא לתת לו לשבת בעובר ושב ולקבל את ההחלטה של לצאת להתאמן ולעשות משהו עם העסק שלנו ולהתפתח ולהתקדם. אז באמת יש הרבה אנשים שמעבירים את החיים שלהם היומיומיים בלא לקבל את ההחלטה טוב, בוא נראה שנה הבאה מה יהיה, בוא נראה אחר החגים, בוא נראה אחרי שיוולד הילד הראשון, או אחרי שנתחתן, או אחרי שנעבור דירה, כאילו תמיד מחכים לשלב הבא, ואז ההחלטה בעצם לא קורית, והיא פסיבית. אבל היום אנחנו נתמקד בעיקר במניעים הגופניים, במה זה... בכל מיני היבטים, לא בכך במה שאתה מתעסק בו, אבל בוא נתחיל בעובדה, אני חושב שהיא הכי מעניינת, שמבחינת הפסיכולוגיה, או מבחינתך, מבחינה התנהגותית, מה מונע מאנשים מלהתחיל להתאמן? הרי אנחנו יודעים שזה טוב לנו, נכון? כאילו, אני לא חושב שיש מישהו שחושב שאימונים לא יהיו לו טובים.
נכון. לפני אולי 50-60 שנה שהיה ארוחת בוקר של קפה שחור וסיגריה, זה היה המלצה של רופאים, אז היה אפשר לא להאשים אנשים, לא לבוא אליהם בטענות שהם לא מתאמנים, אבל היום שברור שצריך להתאמן, יש מחקרים והמידע הזה יוצא. תשאל את האדם הממוצע ברחוב, הוא יודע שצריך להתאמן וזה טוב. הוא יודע את זה גם אם הוא לא מתאמן. ותשאל את האדם הלא ממוצע, תשאל מישהו חסר מודעות באופן יחסי לאנשים אחרים, הוא עדיין בדרך כלל ידע להגיד לך שספורט זה דבר חיובי וטוב. ואז תשאל אותו, אוקיי, אז למה אתה לא מתאמן? הדבר הרציונלי זה להתאמן. אתה אומר לי בעצמך שזה טוב. ואז הוא מתחיל עם הסיפורים, תראה ותשמע ופה ושם, ואני זה לא מעניין אותי, זה לא בשבילי. זה באופן כללי דבר שקורה לנו בחיים. אנחנו הרבה פעמים מבינים דברים, יודעים מה צריך להיות, מבינים מה הגיוני, מה הדבר הטוב, היעיל לעשות, ולא עושים אותו. זו תכונה אנושית. ויש מה לעשות איתה.
יש מה לעשות איתה.
כן.
זאת אומרת, זה, אני מכיר את זה, גם את זה, אנחנו מכירים את זה בהרבה מקומות. הרבה אנשים מקבלים החלטות שהם, הם כביכול, לא הגיוניות, הם בניגוד להגיון שלנו, כמו לעשן, הרי אין אפילו תועלת אחת בלעשן סיגריות, ובכל זאת אנשים עושים את זה. אין, כאילו, יש תועלת, אפשר לראות את התועלת. התועלת היא, אתה מקבל איזשהו רווח בדמות הניקוטין או בדמות החברתיות, אז אני מאמין שגם ללא להתאמן יש רווחים כאלה ואחרים. אני מנסה לנתק את עצמי מהמקום המוטיבטורי של לצאת להתאמן. כן, תצאו להתאמן, זה בריא, ואל תעשו את זה לעצמכם, אבל באמת אני חושב שיש חסמים שהם יותר עמוקים בהחלטות שלנו של אני יודע שזה טוב, ובכל זאת אני בוחר לא לעשות את זה. אז מה הטייק שלך פה בנושא הזה?
נכון, אנחנו באמת נמצאים באיזשהו מצב של סטטוס קוו, מצב שאנחנו לא רוצים לשנות. זה לא משהו מיוחד לאף אחד, זה מאפיין את כל בני אדם, והרבה פעמים צריך שיקרה משהו כדי שנשנה את הסטטוס הזה. אנחנו מתקשים לעשות החלטות מבפנים ולבצע אותן כלפי חוץ, במיוחד את ההחלטות שלא עשינו עדיין. אנחנו מתקשים לשנות הרגלים וכו, על זה דיברנו. ואיך כן מתמודדים עם זה? למשל, על ידי קביעת תוכניות. אני לא מדבר פה על הרצון להתאמן עדיין, אלא ברגע שיש רצון, איך אני עושה את זה? אז אני קובע תוכנית, אני קובע אימון. ואני נערך לזה שאני הולך לבצע אותו. ואני הולך ועושה את זה. ואם לא עשיתי את זה, סימן שיש פה בעיה.
אוקיי, זאת אומרת, אנחנו מדברים כבר על השלב ראשון בלפתור את הבעיה. זאת אומרת, איך אני מניע את עצמי להתחיל להתאמן?
נכון.
כן, אז גם בפרק השלישי, שירחתי פה את טל, דיברנו על מה מונע מאנשים להתחיל להתאמן, ואנחנו ייחסנו את זה לאנשים לא מתחילים להתאמן, וכמו שאתה אמרת, הסטטוס קוו, אנחנו נגענו בנקודות הכאב. זאת אומרת, הרבה אנשים שמדברים על תהליכי, נגיד, ספורט וירידה במשקל, זה שהמשקל פתאום מגיע לאיזושהי נקודה מאוד כואבת, נגיד ל-60 קילו, סתם אני זורק פה איזה מספר גול, ואז וואו, המשקל הגיע ל-60 קילו, עכשיו אני צריך להתחיל להתאמן, עכשיו אני צריך לרדת במשקל. עד שזה לא יגיע לשם, זה רק דגדג, זה רק ירד, זה היה ליד, זה היה, אוי, לא נוח לי פה, אבל לא מספיק כדי שאני אעשה עם זה משהו. ואז ברגע שאנחנו חוצים את הסף כאב הזה, אז בעצם מגיע החיוות הזה במוח שאומר, אוקיי, זהו, זה הדדליין שהצבתי, פה אני מתחיל לעשות. עכשיו אתה אומר לנו, איך כדאי, כאילו, מה הדרכים שאפשר לעשות את זה כדי בעצם להתחיל? זאת אומרת, הגעתי לנקודה הזאת, או שאני בעצם לפני הנקודה הזאת, ואני אומר, בכל זאת אני רוצה להתחיל, אבל כאילו משהו מונע מבעדי לעשות.
ואתה רוצה להבין את זה.
ואני רוצה להבין את זה, ואני רוצה לעשות את זה, אז זה מה שאתה אומר לנו בעצם. כדאי פשוט לקבוע אימון. נכון. כדאי לקבוע להתחיל, לשים דדליין ולהגיד, יאללה, אני עושה את זה.
נכון, הסיבות הם לכל אחד אולי הן משונות, אבל הסיבות הן מאוד דומות לכולם בסך הכל. זה עניין שהרבה פעמים הוא סביבתי. איפה גדלנו, מה עשינו? איזה חינוך קיבלנו, האם התרגלנו להתאמן כשהיינו ילדים, האם התרגלנו לזוז, ולצערנו אנחנו רואים שאנשים פחות ופחות רגילים לזוז, ופחות ופחות ילדים זזים. זה חשוב בגיל מוקדם, ובאמת ילדים יחסית חופשיים בגיל מוקדם וזזים, וחוזרים והולכים לבית ספר, אבל אז נגמר בית ספר יסודי, ומגיעה החטיבה או התיכון, והוא קצת יותר רחוק, אז לוקחים אוטובוס, ומתחילים לבלות מול מסכים, ולאט לאט לאט הסביבה פחות ופחות דורשת מאיתנו לזוז, פחות שיעורי ספורט, פחות מצבים שאנחנו נדרשים לרוץ בהם, פחות דברים לסחוב ולהרים. היום אנחנו לא צריכים לקחת את הקניות מהסופר אפילו, שופרסל מביאים לנו את זה עד הבית, וכמובן גם חברות אחרות. אז הסביבה היא לא דורשת תזוזה, אנחנו יכולים להיות סטטים כמה שאנחנו רוצים.
נכון, אני חושב שהרבה דיברנו על זה גם בפרק הקודם, אם לא יצא לכם לשמוע, בפרק 5, שירחתי את אבידן, ממש דיברנו על הנושא הזה של שילדים היום הם הרבה פחות בתנועה. אתה אמרת אפילו אוטובוס היום, אוטובוס זה במקרה הטוב, לאוטובוס גם צריך ללכת לתחנה ולחזור ממנה. אבל היום ההורים באמת לוקחים את הילדים לכל מקום, זאת אומרת, אפילו לחוג ספורט, כאילו לוקחים אותם, במקום שהוא ילך רבע שעה ברגל כדי לחסוך את הזמן או מהעצלנות, ואיך ילדים מגיל שנה כבר דבוקים למסך ולא עושים שום דבר אחר, ואז כל רמות הפעילות, לא ניכנס לתוך כל מה שדיברנו בפרק הקודם, אבל הרמות פעילות יורדות לאפס, ואז ילדים לא מורגלים לתנועה, הם לא מורגלים לדבר הזה שאני צריך לזוז ואני צריך לקום כדי להביא משהו, וכאילו נכון. הכל בקליק.
נכון.
הכל בקליק היום, לא צריך לקום ולעשות בשביל שום דבר, ואז איך זה משפיע על החיים הבוגרים? אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק איך זה משפיע על החיים הבוגרים, כי זאת בעיה של העשורים האחרונים, זאת אומרת, האנשים האלה שהורגלו למסכים ילדות.
אבל העדויות הראשוניות מראות שזה לא טוב, שכדאי לזוז, וכמה שיותר מוקדם, גם בגיל 30 יהיה לזה השפעה לגיל 70, אבל הכי טוב להתחיל מגיל 5 או 4 או מה שממליצים.
אז הילדים האלה שנולדו לתוך המסכים, אנחנו, לא יודע, למזלי או לא למזלי, אנחנו עוד קצת בדור שגדלנו, כשהיינו ילדים כבר נהיה לנו יותר את העניין של המסכים והטלפונים, שהיינו קצת יותר בוגרים, זאת אומרת, בתור ילד אני זוכר אותי זז ומשחק בחוץ, לא היה לי, כאילו היה לנו קלטות בטלוויזיה ודברים כאלה, אבל
לא שידרו משהו מעניין בטלוויזיה.
בדיוק, היינו יוצאים החוצה, לא היה לנו סמארטפון וכל זה להיות איתו, אז הילדים האלה הם עוד לא בוגרים, כאילו אנחנו סביב גיל 30. הילדים האלה עוד לא, הם 15, 20, וכאילו הם פחות זזים ככל שהעולם מתקדם. יש פחות סיבות
פחות לזוז. דרישות חיצוניות נכון. שגורמות לנו לזוז, וגם שיעמום הוא סוג של סיבה חיצונית. שיעמום קורה כשאין לנו גירויים שמעניינים אותנו, כן. שאנחנו לא עושים משהו מתוך עצמנו שמעניין אותנו. ואם אין גירויים מעניינים, אז ילד הולך ורץ ומשתולל ומטפס על עצים.
כן.
מטפס על הקירות, ממש יש ביטוי כזה.
והיום ברוך השם יש לנו הרבה גירויים בתוך הבית.
הרבה גירויים בתוך הבית.
אפילו יותר מדי אני רוצה להגיד.
מסביב, נכון, הרבה יותר מדי גירויים. אני, נגיד שאני עושה ספורט, אני מאוד מקפיד להשאיר את הטלפון בבית, כדי שיהיה לי את השעה וחצי הזאת של השקט, שאני יודע שעכשיו לא מציקים לי, אני לא מציק לאף אחד אחר, ואני לעצמי.
מעולה. זה רעיון טוב, הנה, משהו שאתם יכולים לאמץ לעצמכם. אני קשה לי, אני באמת קשה לי שיש לי שקט באוזניים. אם אני באימון אני אוהב לשים מוזיקה, ואם אני עושה רובי, הליכה או ריצה משהו כזה, אני אוהב לשמוע איזה פודקאסט מעניין, אבל כמו הפודקאסט הזה, שאולי אתם שומעים גם תוך כדי שאתם עושים רובי. אבל לי, באמת זה קשה העניין של הגירוי, קשה לי לא להיות מגורה. זה מצריך אותנו להתמודד עם המחשבות של עצמנו.
נכון.
בהרבה מקומות.
והרבה פעמים אנחנו אנשים והמחשבות שלנו לא נעימות לנו בסך הכל, ואנחנו, חלק מהסיבה לזה זה שזה משהו שאמור לדחוף אותנו לפעולה.
כן.
תנצלו את זה שאתם מרגישים לפעמים לא טוב, כשאתם לא עושים מה שאתם לא, שאתם מבטרים על דברים שאתם רוצים לעשות.
כן,
זה בסדר אם לא להרגיש טוב מזה, ותנצלו את זה, תדעו, פעם הבאה אני גם מרגיש לא טוב אם אני לא אעשה את זה, ואני רוצה למנוע את זה, ואני אלך ויעשה משהו. ואז אתם יכולים לחשוב, אם זה משתלם לי להתאמן.
אני חושב שזה תמיד משתלם.
זה תמיד משתלם, נכון?
כן. ב-99% מהמקרים זה משתלם, כן, אלא אם כן אתם עם איזושהי נכות או מגבלה או פציעה שמכריחה אתכם לשבת. גם על זה דיברנו בפרק השני על פציעות, שרוב הפציעות, התרופה הכי טובה להם היא תנועה ותזוזה.
נכון.
ומאמץ. אז
גם זה משהו שאנחנו רואים יותר ויותר, שפעם היו אומרים לאנשים, תנוח אחרי התקף לב, תנוח אחרי פריצת דיסק, והיום לא, לך, תזוז, תקום, תרוץ.
בדיוק. אחרי התקף לב לא ישר, אבל
לא, כאילו לא ישר, לפי המלצות רפואיות כן. כמובן, אבל באופן כללי הגישה היא יותר לתנועה ופחות נכון, לסטטיות, נכון. כמה שיותר.
אוקיי, בוא נמשיך עם החסמים. אני רואה, יש לנו פה אוקיי. רשימה גדולה של חסמים, אני רוצה שנעבור עליהם, כי זה מאוד מעניין, זה מאוד מעניין למה אנחנו לא זזים מעבר למשפט של לא בא לי עכשיו וזה קשה, זה מעניין.
אז אחד הדברים זה שאנחנו מצפים שהמחיר של תזוזה הוא יהיה גדול, אנחנו חושבים הרבה פעמים על מחירים.
אוקיי, שהכוונה במחירים זה לא כספי, זה יכול להיות גם כספי, אבל המחיר שאנחנו שומעים זה המאמץ,
כן,
זאת אומרת, זה יהיה לי קשה.
בפסיכולוגיה כבר לפני כמעט 100 שנה ביססו את העניין שהמחיר שאנחנו מרגישים, או העושר שאנחנו מרגישים, או התחושות הפיזיות שלנו, המספר שאנחנו נותנים להם, העוצמה שאנחנו נותנים להם, היא מאוד מדודה, היא מאוד מדויקת, וזה באמת מה שאנחנו חווים באותו רגע. שזה משמעותי. כלומר, אם כואב לכם נורא האימון, באמת כואב לכם. ואם אתם נורא פוחדים להתאמן, אתם באמת נורא פוחדים. זה לא אתם מדמיינים, זה בסדר. בכלל, רגשות זה משהו שמאוד משפיע על הקבלת החלטות שלנו. אצלנו בפסיכולוגיה מתייחסים לרגשות כאיזשהו מכלול של תחושות פנימיות, של סטים של מחשבה, שבאים בהתקבצויות ביחד. כלומר, כשאני כועס, אז גם אני מרגיש שחם לי, גם אני מרגיש שכואב לי הראש, גם אני מרגיש דברים בבטן, גם אני, יש לי נטיות מסוימות, אני יוצאת לי שפה מסוימת, יש לי התנהגויות מסוימות. ולכל רגש יש את המכלול, מכלול מאפיינים האלה שמביא לפעולה מסוימת. וזה חשוב לזהות את זה. זה הרבה פעמים מאוד משפיע על ההתנהגות שלנו. זה לא אומר שזה לא אמיתי, וזה לא אומר שאי אפשר לשנות את זה. אבל זה מאוד משפיע על ההתנהגות שלנו.
כן, בדיוק היום, ממש עכשיו, לפני שיצאנו לפה להקליט, קראתי איזה משפט נורא יפה שאומר, אל תחליטו החלטות לכל החיים על בסיס רגשות רגעיים. שזה, לפעמים הרגשות נורא מציפים אותנו במקומות כאלה, כמו אם אני רוצה לצאת לאימון עכשיו ואני מרגיש לא טוב ופתאום אני מרגיש נורא חלש ועייף, האימון זה לא החלטה לכל החיים, כן, אבל בואו נשייך את זה לפה. שכאילו אני מרגיש עכשיו נורא עייף, אבל אתה יודע שברגע שתצא לאימון אתה תרגיש יותר טוב. זאת אומרת, הרגש הזה הוא מאוד מתעתע. ואני חושב שרגשות לא באים יש מעין. הרגשות כמעט תמיד, תקן אותי אם אני טועה, אני חושב שזה לא מדע מדויק, אבל רגשות תמיד באים אחרי איזושהי מחשבה מסוימת שהכנסנו לעצמנו לראש או חשבנו אותה.
יש ויכוח גדול מאוד על זה בפסיכולוגיה, ויש חוקרים שכן, שאומרים שזה הכל, קודם אנחנו מאבדים את החוויה, ואז אנחנו מייצרים איזושהי תחושה גופנית. ויש גם אומרים שהפוך, למשל, אם תפגוש בחורה יפה בקומה ראשונה, אחרי שטיפסת במדרגות, או בקומה עשירית, אחרי שטיפסת במדרגות, אתה תחשוב שבקומה העשירית היא יותר יפה. למה? כי כבר אתה מתנשף וחם לך, ואתה חושב שההתרגשות הזאת זה ממנה, אבל זה לא, זה כי טיפסת במדרגות.
אוקיי, אני הולך לעלות הרבה מדרגות, אולי להתרגש יותר מהחיים.
אין ספק. לא, לא, זה במיוחד, ספורט זה מצוין לעשות העוררות הזאת, שהיא גם מאזנת אותנו בסיטואציות אחרות, אנשים שנלחצים ככה מסיבות שהם יודעים שהם לא צריכים להילחץ, זה הרבה פעמים כי הם לא עושים ספורט. והם הלכו במדרגות, וזה עושה להם איזו עוררות גופנית, ופתאום קשה להם, פתאום הם בלחץ ובסטרס, וממה?
כי הדופק עלה אולי.
דופק עלה.
נכון.
אבל הם לא רגילים לזה.
יש שיוך של הדופק הגבוה עליהם.
כן, ומישהו שעושה ספורט, גם הוא רגיל שהדופק שלו יותר גבוה, וגם הוא יודע שכשהוא קצת זז, אז הדופק עולה, והכל בסדר, ועוד רגע זה יירגע ויעבור, והוא יהיה במצב רוח המתאים לסיטואציה שהוא נמצא באותו רגע.
וואו, אני חושב שזה נושא מאוד מעניין, אפשר לדבר עליו שעות, על רגשות וקבלת החלטות. אני רוצה להוסיף עוד איזה משהו קטן, שהרבה פעמים את רוב ההחלטות שלנו אנחנו מקבלים גם לבסיס רגשי. זאת אומרת, אם לצאת להתאמן או לאכול משהו טעים, או לא בא לי לאכול עכשיו, או כן בא לי, או כן בא לי להכין או לקום בבוקר, אנחנו מקבלים את רוב ההחלטות האלה על בסיס רגשי. זאת אומרת, ככה המוח שלנו עובד, על בסיס החלק המגדלה, רגע, זה המוח הקטן.
הוא חלק מהעסק שם.
כן, שהוא מקבל את ההחלטה על בסיס רגשי. זאת אומרת, קודם כל אנחנו מקבלים את ההחלטה לפי מה שאני מרגיש עכשיו, ואז אחר כך אנחנו מעבירים לעצמנו איזשהו תהליך של רציונליזציה. כאילו אנחנו מספרים לעצמנו איזשהו סיפור כדי לאשש את ההחלטה שקיבלנו על הבסיס הרגשי. זאת אומרת, אם עכשיו החלטתי לא לצאת לאימון, כי הרגשתי קצת עייף או קצת מבואס או קצת מדוכדך, ואמרתי, אני לא יוצא לאימון, ואז אחר כך אני מבלה שעה שלמה שהייתי יכול להתאמן בה, לבסס את ההחלטה הזאת, להגיד, כן, באמת, לא הייתי צריך לצאת לאימון, כי לא הרגשתי טוב, כי הייתי נורא עייף, נכון. היה לי יום קשה, ואז כל הסיפורים האלה שזה, בעצם לבסס את ההחלטה שלי.
ומרוב שאתה עסוק בלבסס את ההחלטה הזאת, אתה גם משתכנע בה, ואתה משכנע את הסביבה שלך, ונוצר איזה מין מעגל כזה שמשאיר אותך שמה. אבל בקלות אפשר לשבור אותו אם קובעים אימון ויוצאים להתאמן, כי זה נכון. פשוט שובר את כל הקונספציה הזאת.
זה פשוט להיות חזק, פשוט באותו רגע שיש לי אימון, אני יודע, אני פשוט הולך לאימון.
ממש.
וגם אם יהיה חרה של אימון, ואני אסבול בכל רגע ולא יהיה לי כיף, אני יודע שבגדול זאת תהיה החלטה יותר נבונה וחכמה וטובה לי.
ממש, וגם שם אנחנו רואים את היתרונות של מאמן, כי ברגע שאתה קובע עם מאמן אימון, אתה לא צריך להיות מוטרד מה יהיה באימון, ומה יהיה לפני ומה יהיה אחרי, אתה פשוט צריך להגיע, ומשם זה סוג של קורא מעצמו. אנחנו בני אדם, זה גם משהו שמבוסס על ידי שני חבר'ה שקיבלו פרס נובל. אנחנו, יש לנו שתי מערכות חשיבה בעצם, אנחנו כמו שני יצורים.
מכיר את זה.
יש יצור אחד שהוא באמת רגשי, כמו שדיברנו מקודם, ויש את היצור שהוא חושב ומבין. ואנחנו בעצם מונעים כל הזמן על אוטומט, על ידי היצור הרגשי הזה. שהוא רגיש מאוד למה שאנחנו חווים בבית.
זה לא רק בקטע הרגשי, נכון? זה כל החלק, נגיד נקרא לזה מוח אחד ומוח שתיים, המוח המהיר והאיטי. קראתי את הספר, נכון?
בדיוק.
זהו, יש לנו את המוח הראשון, שהוא חושב נורא מהר, שהוא אחראי על הפעולות הכי פשוטות. זאת אומרת, הוא לא חושב בעצם, כמו שאתם יודעים לאכול עם המזלג, ואתם לא צריכים לחשוב כל פעם, רגע, איזה כלי אני צריך כדי לאכול? אני לוקח מזלג ומכניס אותו לפה, או שאם אני אשאל אתכם כמה זה 2 ועוד 2, זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לב, אלא אם כן אתם בני 3, כן, אז תחשבו על זה לעומק.
אבל אתם כנראה לא מאזינים לפודקאסט עכשיו.
אם אני אשאל אתכם כמה זה 2 ועוד 2, אתם לא חושבים על זה. אתם יודעים באופן אוטומטי שהתשובה היא 4. אז זה המוח הראשון שלנו.
נכון.
והמוח השני זה, אם אני אשאל שאלה קצת יותר מסובכת, לדוגמה 13 כפול 8. אנחנו כבר צריכים להתחיל לפרק את הבעיה ולחשוב עליה מתוך מקומות אחרים, ואז להעביר איזשהו תהליך.
בדיוק. ותחשבו לרובנו שאנחנו לא אוהבי מתמטיקה במיוחד, איזה רגע של תסכול זה, איזה רגע מתסכל זה שאומרים לנו, תחשבו משהו שהוא קצת קשה, שרגע צריך לעצור ולהחזיק את זה בראש. והרבה פעמים מקבוע אימון, זה מרגיש ככה בהתחלה. בכלל, דברים חדשים מרגישים ככה בהתחלה, כי אנחנו לא יודעים, אז אנחנו רק, נורא קשובים לכל פרט. ובגלל שאנחנו חוששים, אז אנחנו בעיקר קשובים לפרטים הלא נעימים. שוב, אנחנו מתמקדים בהפסד של האימון. אוי, זה בזבז לי זמן, אוי, אין לי כוח, אוי, כואב לי הראש. ואנחנו גם שוכרים להתייחס לרווחים של אנחנו אשכרה נרגיש טוב, אשכרה נהיה חזקים. וזה ממש מסדר את החיים מסביב. עכשיו, זה סיסמאות, אבל זה סיסמאות שהן סופר מבוססות.
כן.
זה כאילו, זה ארגון הבריאות העולמי אומר את זה, זה כל החוקרים, זה פה אחד אומרים, תעשו ספורט, תהיו חזקים, ויוסי פירט לכם איזה סוג של אימונים, כמובן.
כן, האמת שזה כל האימונים. זה באמת כל האימונים. כשאני אומר את זה, אני אוקיי, אני מאמן ומתאמן די בסגנון אחד. זה מה שאני אוהב, זה מה שעושה לי טוב, אבל באמת שזה כמעט ולא משנה. כרגע אנחנו מדברים בשביל ההרגשה, בשביל המנטליות, בשביל הבריאות הפיזית והנפשית. זה כמעט ולא משנה איזה ספורט. שאני מדבר פה על תהליכי ירידה ומשקל חיתוב, וזה, כן, אני וטל גם דיברנו על זה, יש מה שנקרא קיצורי דרך, שזה בעצם ממש הספורט של פיתוח גוף, של אימוני משקולות, וזה זה מה שמקצר לנו. בשביל הבריאות שלנו, זה ממש לא משנה איזה ספורט תעשו. אם תצאו ללכת, או לרוץ, או אופניים, או לשחות, או אימוני קבוצות, או ריקוד, או הכל, באמת, זה לא משנה.
נכון.
וכמו שרון אמר, סיסמאות, אז אם יוצא לכם להזין גם, או לצפות, בעוד אנשים שהם מנטורים, וקואוצ'רים, ומאמנים, אז באמת יש את המשפט הזה שחוזר המון, תתמקדו ברווח ולא בכאב. זאת אומרת, תתמקדו במה טוב יוצא לכם מפעולה ולא מהדברים השליליים, והנה, זה באמת, זה מבוסס, כאילו, זה מבוסס מחקרית.
זה חד משמעי גם, וזה, אני מדבר מחוויה אישית שלי בתקופות שאני עושה ספורט, החיים שלי. פי אלף יותר טובים בתקופות שאני לא עושה ספורט.
נכון, אז הנה, כמו שבכל פרק, קריאת ההשכמה שלכם, אם אתם כרגע לא מרגישים כל כך טוב, ואתם מחפשים משהו שיעזור לכם להרגיש יותר טוב, גם פיזית, גם מנטלית, אני חושב בכל המובנים, צאו לעשות משהו, איזושהי פעילות קלה, חדר כושר, אימון, הליכה, אפילו באמת לצאת להליכה של 25 דקות בחוץ, עם אוזניות, בלי אוזניות.
זה מוכח שזה משמעותי, מבחינה פסיכולוגית זה מפחיד דיכאון, זה מפחיד חרדות, זה מגביר פרו-סוציאליות, כלומר, הנטייה שלנו לעשות אינטראקציות חיוביות עם העולם, ולשמוח ולמלא את החיים שלנו בדברים שהם טובים לנו, היא תגדל רק מזה שאנחנו עושים את השלוש פעמים בשבוע ההליכה הזאת. ובכלל אני רוצה לדבר על זה כפוטנציאל לעשות משהו שהוא ממלא יותר את החיים. כלומר, אתם עושים שלוש פעמים בשבוע הליכה, תעשו את זה עם עוד חבר. תשברו את השגרה שלכם, תנצלו את זה, זה כיף לא נורמלי.
נכון. גם מי שמאיים עליו שלוש פעמים בשבוע, וזה נשמע לו הרבה, אפשר להתחיל בפעם אחת. גם פעם, כאילו,
נכון.
באמת שאפילו פעם אחת בשבוע, ואתם תראו שאתם עשו פעם אחת בשבוע, וזה מרגיש כל כך טוב. אני גם מכיר את זה מקרוב. אתם עושים משהו פעם אחת, ובהתחלה הוא נראה מאוד מאיים, ומה, איך אני אעשה את זה, ואני לא יודע, וזה מה שנקרא לצאת מהקומפורט זון. וכן, בהתחלה זה מאיים, זה מרגיש גם נורא מפחיד, זה באמת מרגיש ככה, כי הדופק עולה לפני פעולה חדשה, והמחשבות מתחילות לרוץ, אבל כשמתחילים ועושים, בעיניי אלה דברים פשוטים, אבל אני יודע שיש אנשים שהדברים האלה לא פשוטים להם. ואתם תראו איזה כיף זה מרגיש, גם בתוך המקום הזה שאנחנו עושים משהו למען עצמנו, הפעולות האלה נראות לנו כל כך לא רלוונטיות, אבל לעשות דברים למען עצמנו, זה אחד הדברים הכי טובים שאנחנו יכולים לעשות, זאת אומרת, להשקיע בעצמנו, להכין לעצמנו אוכל שהוא טוב, ולהעריך את עצמנו יותר, לעשות למען הגוף שלנו והנפש שלנו, זה מעולה, זה באמת מעולה, זה משפר את כל המצב רוח.
בספורט מאוד משתלם מהבחינה הזאת, כלומר, במעט זמן יחסית, בפעולות יחסית פשוטות, נכון שההתחלה להגיע לזה היא קצת מורכבת, וקצת דורשת יצירתיות, ותחושה של מסוגלות עצמית, שלפעמים אין אותה בהתחלה, ולפעמים עושים את הספורט בכוח, ואז זה מביא את זה. ואז מתקדמים ואז משתפרים.
נכון. אני רוצה עוד לחזק את הנקודה הזאת של ההתפתחות והתחושת מסוגלות. אז באמת, אני, כשאני מתחיל לאמן אנשים חדשים, שלא התאמנו או התאמנו ממש בעבר, אז אנחנו ממש עובדים על התחושת המסוגלות. אני חושב שזה אחד הדברים שהם הבסיס לכל הדבר הזה. זאת אומרת, אתם צריכים להתחיל בדברים שהם הכי קלים לכם. ממש להתחיל בדברים שאתם בטוחים שאתם מסוגלים. אם זה, ואתם רוצים לרוץ שעה, אז מן הסתם, אוקיי, לא נתחיל בלרוץ שעה, אנחנו נתחיל בהליכה. נתחיל ב, אני חושב שכמעט כל בן אדם שמקשיב לנו לפודקאסט הזה יכול ללכת לפחות רבע שעה. אז להתחיל נכון. בללכת רבע שעה, ולהוסיף עוד כמה דקות כל פעם, ולהוסיף עוד כמה דקות ריצה, ולהתחיל להגיע, וכאילו לסגל את ההצלחות הקטנות האלה, אם זה נכון. בריצה או בהליכה, או להוסיף עוד יום בשבוע, עוד כמה דקות, אני מאוד קרוב לזה מהעולם של פיתוח גוף והרמת משקולות, שזה גם נורא מדיד. אחד הדברים שאני אוהב, זה אם אני מתחיל לעבוד עם מתאמן חדש, אז אנחנו קודם כל מבססים טכניקה ממש, בדברים הכי קלים, כמו לקום ולשבת מכיסא, להרים משקולות של קילו מעל הראש, ואז משם אנחנו מתחילים למדוד, ואז איך בשבוע אחרי, אנחנו כבר קמים, עושים סקוואטים באוויר, זאת אומרת, לא קמים, וכבר רואים את ההתקדמות, ובמקום קילו אחד, אנחנו מרים שתיים. ועוברים ללחיצות חזה, ואז יש כבר 50 קילו, ובשבוע אחרי זה יש 55 ו-60, וההתקדמות היא נורא מדידה, זאת אומרת, אנחנו ממש רואים משבוע לשבוע, מחודש לחודש, את ההתקדמות, את היתרונות, זה מעלה תחושת מסוגל, זה כאילו וואו, בונה, כל שבוע אני מסוגל לעלות, ולעשות יותר, ואני יכול לעשות עוד יותר, ואני יותר חזק, ואני יותר נכון. טוב, ואני מרגיש עם זה מעולה, ואז זה כבר בכלל לא מפחיד, זה כבר נהיה לי נורא כיף, ואז אני רוצה כיף לי ממש להגיע ולראות איך אני מצליח יותר. ואני חושב שזה, זאת היא המהות הגדולה של אימונים בכללי, ובפרט של אימוני כוח.
נכון, וגם אני חושב שהקושי הזה שאתם מרגישים כשאתם עוד לא מתאמנים, או לא חושב, אני די משוכנע, הוא ייעלם והוא יתחלף בקושי חיובי. זה לא שיפסיק להיות לכם קשה. זה שזה כיף להתאמן וזה חיובי, זה לא אומר שזה מפסיק להיות קשה. אבל אתם רואים אנשים מצליחים סביבכם, הם לא עושים דברים קשים, לא נמנעים מהם, אלא להפך, הם הולכים ועושים אותם ויוצאים מזה עם חיוך ועם כן. הצלחות ויודעים להתמודד עם כישלונות. והספורט מאוד נותן את זה. אז הגרף למידה הוא כזה שבהתחלה זה נורא קשה, מגיעים תוך שבועיים, שלושה חודשים, כל אחד כמה שלוקח לו, לאיזושהי נקודה ששם זה הופך להיות הרגל. שם אתם יודעים כבר איך זה נראה, ומה אתם עושים. שגם מזה צריך קצת להיזהר, כן? נכון? יוסי דיבר איתכם כבר על יותר מדי להתרגל, כן. ולא לבוא לאימון וסתם לעשות את זה באופן רפטטיבי,
כן.
שוב ושוב אותו דבר, אלא עם מטרות, וכן צריך להתעדכן במטרות האלה. מטרות,
מטרות זה מאוד חשוב בשביל תחושת ההתקדמות.
אבל הרבה פעמים לאנשים קשה בהתחלה עם המטרות נכון. האלה, זה מפחיד אותם, וזה מאיים עליהם, וזה נראה להם רחוק, ושזה, שאם הם לא ישיגו את זה מיד, כן. אז למה לעשות את זה?
לפעמים המטרה יכולה להיות להגיע פשוט לחמישה אימונים, תוך חודש לדוגמה.
נכון, וזה מטרה מעולה, כי זה מוכח שזה יעשה אתכם בריאים ושמחים יותר. אין פה שום ספק.
כן, אז עוד קריאת השכמה, אם עדיין אתם לא עושים כלום הזה, אז מה עכשיו, אני מסכים לכם לעצור את הפרק הזה, יאללה, לכו, שתיקחו אותי בדרך ככה, ותשמעו אותנו, תוך כדי שאתם יוצאים להליכה או לסיבוב או משהו כזה.
מגיעים אליך אנשים לפעמים שהם לא רוצים להתאמן?
האמת שלא כל כך, כי בדרך כלל כשמגיעים כבר למאמן, עברנו איזשהו תהליך עם עצמנו, ואנחנו רוצים, ואנחנו אולי לא יודעים איך להתחיל, אולי הם לא יודעים איך להתחיל, או לא בטוחים במה לעשות, וזאת אומרת, גם אני שהלכתי למאמן, גם בתחום הפיזי אולי פחות, אבל אני גם עובר אימון מנטלי וייעוץ וכל הדברים האלה. לפעמים אתה כאילו מגיע לאיזה נקודה שאתה אומר, אוקיי, אני רוצה יותר, אני רוצה לעשות משהו, אני לא בטוח, אני, אולי יהיה לי קשה לעשות את זה לבד, ואני מעדיף מישהו שיוביל אותי בדרך הזאת. ודיברנו על העובדה הזאת, למה זה, מאמן, מאמן כל כך טוב, גם אני וטל דיברנו בפרק השלישי, שבעצם מאמן עוזר לכם, עוזר להחזיק את המחויבות הזאת. זאת אומרת, אתה יודע שאתה מחויב להיות בן אדם, אתה יודע שהבן אדם הזה השיג את מה שאתה רצית להשיג, והוא יכול לקצר לך את הדרך. במקום שאני אצטרך עכשיו להתאמן שלוש שנים כדי להגיע לתוצאה מסוימת, יש לי מישהו שיכול להוביל אותי בחצי שנה לשם, או שנה, או לא משנה, אבל סביר להניח שהוא יכול לקצר את הדרך. הוא יכול להגביר לי את תחושת המחויבות לתהליך, והוא יכול לעודד אותי, זאת אומרת, הוא יכול לתת לי את הטיפים, את הידע הזה, זאת אומרת, זאת העבודה של הבן אדם, וזה רלוונטי לכל מיני סוגים של מאמנים. עסקים, מאמנים מנטליים, מאמנים של ספורט, בכל דבר ממש, זה כאילו...
נכון, זה עצם זה שמה שאנחנו עושים משנה למישהו אחר, הוא סופר משמעותי, גם כן. לערך עצמי שלנו. עכשיו, ערך עצמי זה מושג קצת בעייתי בפסיכולוגיה, כי יש הרבה ביקורת עליו. אבל ברור שהוא שם, ברור שיש תחושה כזאת, ואנחנו... העניין הוא שזה לא ברור תמיד איך לשפר אותה. ברור שספורט משפר אותה, אבל הרבה פעמים אנשים רוצים לשפר את הערך העצמי שלהם, ואז יהיה להם כוח, ואז הם ילכו לעשות ספורט.
כן, אבל זה לא עובד ככה.
קודם תעשו ספורט, ואחרי זה תרגישו שזה לא סוף העולם.
כן, זה לא סוף העולם, וגם הערך העצמי שלכם עולה. זאת אומרת, כמו שאני אמרתי, דיברתי על זה מקודם, של לעשות דברים למען עצמנו, אולי בוא נקח את הפרק הזה קצת יותר לנקודה הזאת, אבל בתחום ההתפתחות האישית והספורט בכללי, ככל שאנחנו עושים דברים, יותר דברים למען עצמנו, אנחנו מעלים את הערך של עצמנו בפני עצמנו. זאת אומרת, תחשבו רגע איזה קל לכם, נגיד אם אתם יושבים בבית, ואחד ההורים שלכם מבקש, תביא לי בבקשה כוס מים. הרי תעשו את זה תוך שנייה, נכון? אין לכם. אתם לא תחשבו על זה פעמיים, מישהו אחר ביקש ממני, בטח שאני אעשה את זה לאבא שלי, אני אוהב אותו, אני רוצה להביא לו כוס מים. אבל אם עכשיו אתם יושבים בספה או במיטה, ואתם צמאים, כזה חצי כוח צמאים, לא מתים מצמא, אבל צמאים. מה הסבירות שתקומו להביא לעצמכם כוס מים? כנראה די נמוכה. לא יודע, אלא אם כן אתם פנאטים של מים או משהו כזה, אבל כאילו, בקטע הזה של אני לא מעריך את עצמי כמו שאני מעריך את ההורים שלי או אנשים חיצוניים, אז אני פחות סביר שאני אעשה לעצמי. וזה פה הרבה פעמים מתבטא לערך העצמי של מה מגיע לי מה כדאי שאני אעשה למען עצמי ודברים כאלה. פה הרבה פעמים מתבטא ערך העצמי במקום שאנחנו מדברים עליו, ולעשות ספורט זה אחד מהדברים האלה.
זה ממש פשוט מסדר את זה.
כן.
זה גם עובד מבחינה של חומרים במוח, כן? מבחינה פיזיולוגית, של מערכת העצבים. המון הורמונים, המון נוירוטרנסמיטורים שמדברים אחד עם השני, שמבסטים את המערכת, שעושים אותנו יותר אדפטיביים לעולם שסביבנו, מאפשרים לנו להיות יותר גמישים בין סיטואציות, מאפשרים לנו להתמיד בסיטואציות שאנחנו רוצים להתמיד בהן, ומאפשר לנו להימנע מסיטואציות שאנחנו לא רוצים. ספורט עוזר למשל מאוד להפסיק לעשן. מי שמעשן ולכן אומר, אני קודם אפסיק לעשן ורק אז יעשה ספורט כי אני משתעל. לא. לך תעשה ספורט ויהיה לך יותר קל להפסיק לעשן. זה גם מוכח במחקרים. זה כדאי, זה מומלץ על ידי רופאים.
אני חושב שזה גם מתקשר לנושא הדיאטות של... לא צריך אירובי וספורט כדי לרד במשקל ולהתחתב. להתחתב זה הגדרה מורכבת, אתם מוזמנים להיכנס אליי לאינסטגרם ולצפות בסרטונים, אני חושב שיש לי איזה ארבעה כאלה שמסבירים על מה זה להתחתב, אבל כדי לרד במשקל. אז אוקיי, כן, אנחנו לא באמת צריכים אירובי וספורט כדי לרד במשקל, אבל ברגע שנתחיל לעשות ספורט, אימוני כוח, אירובי, המוטיבציה שלנו לשמור על המשקל, כי... היא תהיה גבוהה יותר. זאת אומרת, נכון, אם נכון. אני אחזור מאימון, יותר סביר שאני אכין לי איזושהי ארוחה בריאה ומאוזנת, מאשר שישבתי כל היום הבית, ואני אגיד, אבל גם ככה כבר לא עשיתי כלום כל היום, אז יאללה, אני גם יאכל מקדונלד, נכון, או משהו כזה.
המערכת היחסים עם הגוף שלנו תשתפר, כי אנחנו נקבל ממנו פידבקים חיוביים, ואנחנו גם נדחוף אותו, למרות שהוא מוטט לנו לעשות דברים אחרים, לעשות את מה שתכננו, אם זה להרים עוד פעם תמות, או לא יודע מה. אז באותה מידה, כשהבטן מקרקרת באמצע הלילה ומתחשק שוקולד, זה להגיד לה לא. ומאיפה מגיע הכוח ללא? זה מהתרגולת שעשינו בצהריים, שעשינו אימון, והגוף אמר לנו לא, עכשיו מספיק, ואנחנו או בעצמנו גייסנו את הכוחות, או בעזרת המאמן, שזה לא מבטל את זה, זה רק להנדס את הסיטואציה ככה שהיא תתאים לנו, ותמקסם את הזמן שאנחנו משקיעים. וזה נותן לנו את הכוח להתמודד עם זה.
כן, כאילו ככה, אנחנו מדברים פה רק על אימונים, אבל זה נוגע להרבה תחומים בחיים, כאילו, שזה לא רק הקטע של הספורט, אבל הספורט מאוד מבסס את זה. זאת אומרת, שאני עושה ספורט, אני ממש מתנגד לפעולות שאני לא רוצה לעשות.
הוא מאוד יעיל בדבר הזה. אין הרבה התערבויות לאנשים בריאים, שאתה אומר, זה ישפר לו באופן משמעותי את החיים. כן. אנשים נורמליים, בריאים, בדרך כלל מה שחסר להם בחיים, אם לא עושים ספורט, זה ספורט.
כן, אני חושב שזה מתקשר בהרבה סיבות. אחת מהם שא', זאת החלטה אקטיבית שאנחנו עושים, ולא פסיבית, כמו שדיברנו על החלטות נכון. פסיבית בהתחלה, שזה בעצם החלטה שאני מקבל ואני עושה, ולרוב גם אני לא תלוי באף אחד. זאת אומרת, אם אני מחליט שאני רוצה לצאת לעשות ספורט, אז יש כל כך הרבה דברים שאני יכול פשוט עכשיו, ברגע זה, לקום, לצאת ולעשות. זאת אומרת, ממש. ללכת, לשחות, ללכת לים, לעשות קצת הליכה. אם אתם מנויים בחדר כושר, ללכת לחדר כושר ולעשות שם משהו. זאת אומרת, ממש החלטה שתלויה בי ורק בי, ואני לא צריך לחכות לשום דבר אחר שיקרה.
נכון. נכון. אבל גם מרגע שהתחלנו להתאמן, זה גם מאוד חשוב לדעת איך לשמר את ההחלטה הזאת. כלומר, זה באמת קשה להחליט כל פעם לצאת לרוץ.
נכון. אז מה אנחנו עושים?
אז אנחנו שבועיים, שלושה חודשים גם, מחליטים את זה כל פעם מחדש. וזה באיזשהו שלב נטמע. אז אם ההתחלה מאוד קשה לכם, לכו ישר מראש למישהו מקצועי שמחייב אתכם לעשות את זה, וזה לא כזה קשה לצאת מהבית לפגוש מישהו, לרוב האנשים. ואם כל כך קשה לכם, תזמינו מאמן הביתה, זה גם אופציה.
אפשר להזמין מאמן הביתה, כן. ויש גם מאמני ריצה, יש מאמני... האמת שיש היום מאמן באמת
יש
לכל
מאמן
דבר.
יש מאמן לכל לא... דבר, וזה נהיה דבר נורמלי להגיד, זה מסובך להתחיל משהו חדש, בלי מישהו שמחזיק לך את היד.
נכון.
ואומר לך בדיוק מה צריך לעשות, זה נורא מסובך. עכשיו, יש אנשים שעושים את זה מצוין, ויש אנשים שלא עושים את זה מצוין, וזה הרבה פעמים גם יכול להיות הרגל, או אפילו, אתה יודע מה, עניין גנטי. יש okay. נטיות גנטיות, יש אנשים שיותר מסובך להם, יש אנשים שיש להם פחות כוח. זה דבר שנולדים איתו. זה אישיות. זה מתעצב גם במהלך הילדות, וברגע מסוים האישיות שלך היא נתונה. אבל אישיות משפיעה מעט מאוד על החלטות שאנחנו מקבלים בחיים.
אוקיי, אז מה משפיע יותר?
הסביבה.
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 סביבה מנצחת, כמו שאנחנו קוראים לזה.
סביבה מנצחת.
אנחנו הממוצע של 5 אנשים שבערך מסתובבים איתנו, שאנחנו מסתובבים איתם.
נכון, הסביבה. הסביבה כזאת, אבל גם הסביבה בכלל, העבודה שלנו, היומיום שלנו, השעות שינה שלנו, כל משהו לא בעצם אנחנו וההחלטה באותו רגע משפיע עלינו. אז את הסביבה הזאת מאוד אפשר להנדס, אנחנו כן יצורים גמישים ואנחנו יודעים לתכנן. אז אם אני יודע שאני ספציפית מתקשה לא לאכול ממתקים כשהם זמינים, אז אני לא קונה ממתקים.
כן.
זו החלטה שיותר קל לקבל מאשר כל יום לריב מצמים מחדש לא לאכול את הממתקים האלה.
נכון, זה משהו בראשון שאני אומר לאנשים, שאנחנו מתחילים איזשהו תהליך, את הגירויים הכי רחוק מכם, אין צורך, אם אתם רוצים עכשיו לרדת במשקל, אין צורך להחזיק חטיפים בבית, אין צורך להחזיק אוכל שאתם לא מתכננים לאכול, הוא סתם יושב שם, מסתכל עליכם, ואז הוא כזה נותן איזה קריצה ב9 בערב, בוא מאמי, בוא תאכל אותי.
נכון, אבל החיים גם הם לא שחור לבן, ויכול להיות שמישהו בבית כן אוהב ממתקים, והוא כן רוצה להחזיק, אז צריך להיות יצירתי.
בסדר, אבל הכל באיזון, זאת אומרת.
בדיוק, זה לא שחור לבן.
אם אני רוצה להימנע ממשהו, אז עדיף להרחיק אותו ממני, אבל אנחנו לא בעד להימנע מדברים באופן גורף וטוטלי.
נכון, אבל אם קיבלתי החלטה שאני רוצה פחות לאכול ממשהו, אם אני לא אחזיק אותו, אני כנראה אוכל פחות.
נכון.
אתם יודעים גם עם מספר האופציות שלי יש לכם. אם יש לכם רק חטיף אחד בארון, הסיכוי, לעומת 10 חטיפים, כן. הסיכוי שתאכלו איזשהו חטיף יורד.
תודעת השפע. שאני יודע שיש לי הרבה, אז אני אומר, מה, אני אקח אחד מתוך 10, זה לא נורא.
נכון, גם יש, זה קורה גם לרופאים אפילו עם תרופות, זה דבר שקורה. ברגע שיש יותר מאותה תרופה בשוק, אנחנו רואים עלייה בשימוש בתרופה הזאת.
טוב, פה גם אני חושב שיש אינטרסים מסביב.
תמיד יש אינטרסים מסביב, זה בסדר. העולם, זה חלק גם, חלק מהעניין מהעולם, זה שיש אינטרסים וזה בסדר, וצריך לדעת לנצל את זה.
נכון. אוקיי, דיבר, וואי, תשמע, אני חושב שאפשר לדבר בפרק הזה עוד, לפחות שיש נושאים, כאילו כל כך הרבה נושאים שרציתי לגעת בהם, ואנחנו אפילו לא מגיעים אליהם, זאת אומרת, אולי נעשה עוד פרק כזה, זה היה מעניין. אבל אנחנו מתקרבים לסוף, אני רוצה שניתן עוד כמה כלים פרקטיים, איך לעזור בהצלחה. זאת אומרת, דיברנו, אני חושב שרציתי לדבר על הרבה דברים, ובסופו של דבר הסתכלנו הרבה על החסמים. איך אנחנו פותרים אותם? זאת אומרת, אמרנו בשלב הראשון שזה פשוט לקבוע אימון, להגיד, לקבוע עם עצמכם, אני ביום ראשון, בשעה 8 בבוקר, יוצא לריצה. סתם, סתם
זרק. זה קביעה מצוינת.
קביעה מצוינת. עכשיו, אם זה לא עוזר לנו, אנחנו גם יכולים לקבוע עם מאמן, ליצור התחייבות כלפי בן אדם אחר, או מאמן, או חבר, או משהו כזה.
זה הרבה יותר קל. זה פשוט הרבה יותר קל לעשות את זה עם מאמן, וזה גם הרבה יותר יעיל. אז כל מה שזה דורש, זה פשוט לשלוח הודעה, והוא ימשוך אתכם באף משם. זה התפקיד שלו, ואם קשה לכם בהתחלה, אתם תעברו את זה.
כן.
זה לא נורא, זה רק הדקות הראשונות, הרגעים האלה.
אז אם מישהו פה מחפש מאמן, ולא משנה איפה הוא גר, יכול לפנות אליי, ואם מתאים שאנחנו נעבוד ביחד, אז אנחנו נעשה את זה, ואם הוא רוצה המלצות למאמנים אחרים, אם זה באזור שלו, או בכל אזור אחר, גם אפשר לפנות אליי, ואני אמליץ לכם, אבל יש לי המון חברים שמתעסקים בכל מיני תחומים בספורט, אז אמרנו שאפשר לפנות למאמן או לחבר. יש לי הסתייגות קטנה מלהתאמן עם חבר לפעמים, כי זה יכול ליצור איזושהי תלות. זאת אומרת, נכון. אני זוכר שאני הייתי הולך עם איזה חבר ספציפי לחדר כושר בהתחלה, וכשהוא לא היה בא, גם אני לא הייתי הולך.
נכון.
גם אחרי תקופה, גם אחרי חצי שנה, אם הוא לא היה בא, זה היה לי קשה להחליט שאני רוצה ללכת לבד.
נכון, בגלל זה, יש גם זה משהו... כוחם של הרגלים. נכון. באמת אולי שווה לבנות את זה לבד בהתחלה, אז... אבל אם מאמן זה אם לבד, מאמן זה אחרת... כי אתה עושה את זה מול איש מקצוע.
כי איש מקצוע טוב גם יגרום לכם לא לפתח את התלות אליו. זאת אומרת, אני, אין לי שאיפה שהמתאמנים שלי, אני, יש לי שאיפה שהם יישארו איתי לנצח, כי אני מאוד אוהב את כל המתאמנים שלי, כן? אבל השאיפה שלי אבל הם שהם ידעו להתאמן לבד. בדיוק, אני עובד איתם המון על עצמאות בחדר כושר, ומלמד אותם איך לעשות ומה לעשות, ושיוכלו להסתדר לבד. אז לפעמים, אם אנחנו נפתח הרגל של להתאמן עם מישהו, אז צריך גם לדעת לשים בצד, צריך להכריח עצמנו גם לפעמים ללכת לבד, כדי שלא נהיה רק תלויים בו. בואו נדבר על עוד דברים שיכולים לעזור לנו, להתחיל או להשפיך או להתמיד.
עוד דברים. אנחנו יודעים שמיינדפולנס עוזר.
אוקיי.
אני לא מומחה במיינדפולנס, לא תרגלתי אף פעם מיינדפולנס, אבל יש המון ספרות שמיינדפולנס עוזר.
אוקיי, מה זה אומר בקצרה?
בקצרה זה פרקטיקה שהיא קצת דומה למדיטציה, אני לא מכיר את הפרוטוקולים שלה בדיוק, אבל זה לוקח תרגול, יש אפליקציות של זה וזה, וממש 10 דקות ביום תרגול בבוקר, זה יכול לעזור. יש כאלה שמוכוונים לספורט. זה ממאמרים. משום מה זה נחקר הרבה הנושא הזה.
של מיינדפולנס.
של מיינדפולנס. אני חושב מאוד ש... פופולרי.
קראתי על זה הרבה שהרבה חוקרים שהם אנשים נורא לוגיים ורציונליים, בסופו של דבר חוזרים לתוך המקומות האלה, אני אקרא לזה יותר רוחניים.
נכון.
של מיינדפולנס, והם מאוד עוזרים לנו, במיוחד אנשים שהם מאוד לוגיים, דווקא הדברים האלה, מאוד עוזרים להרגיע את המחשבות ואת המחשבה.
נכון, אני פחות מתחבר לדברים שהם כאילו אלטרנטיביים, אבל אני בא ורואה את הנתונים, ואני רואה הרבה מחקרים שזה עוזר. ואנשים מתחומים של פסיכולוגיה, או מכל מיני תחומי מדעים שהם יחסית מדויקים או מאוד מדויקים, שנמנעים מדברים אלטרנטיביים האלה, בכל זאת כן ממליצים וכן שולחים לדברים שהם לא מדע מדויק. אלא שרואים שהם עובדים ולא יודעים להסביר למה.
מה זה משנה? אם זה עובד, מה זה משנה למה זה?
בדיוק. אז זאת הגישה, כי באמת, פסיכולוגיה זה תחום די חדש, של 200-300 שנה הוא נחקר בצורה שאנחנו תופסים אותה היום. ואנחנו לא יודעים הרבה על אנשים, כאילו אנחנו כל הזמן גלים עוד ועוד 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 ועוד, אבל כל הזמן אנשים מפתיעים אותנו, וגם הדברים שהם כאילו הכי ברזל בפסיכולוגיה, אז הם לא בדיוק הכי ברזל, זה לא מדויק כל הזמן לכולם. אז מה שזה אומר שזה, א', שיש עוד הרבה מה לגלות, אבל זה שיש לנו המון מרחב תמרון. המון מרחב תמרון בעולם.
כן, ולכל אחד גם זה דברים שונים עובדים באופן שונה.
נכון.
בגלל שאנחנו אנשים, מטבענו.
נכון, אז לכו ותנסו, תתמודדו, וזה בסדר להיכשל. אוקיי. ברגע שאנחנו בתנועה ומנסים לעשות דברים, מתישהו נמצא משהו שמצליח לנו. עכשיו לא צריך להתפזר ולעשות, לראות לכל הכיוונים, אלא באמת למצוא איש מקצוע שסומכים עליו, שיודע להציב יעדים ומטרות. ואני חושב שדרך ספורט זה פשוט יעיל, נוח וקל, וגם אובייקטיבית משפר בכל כך הרבה דברים.
כן, ודיברנו גם על התמודדות עם בעיות. עוד כלי שאני רוצה לתת לכם, לאנשים שקשה לכם להתמיד עם נושא התזונה והכושר ואימונים כאלה ואחרים, זה ממש להתמודד בראש עם הבעיות. זאת אומרת, בתחילת השבוע, אני אוהב לעשות את זה עם מתאמנים שלי, אנחנו רואים את השבוע קדימה, ואנחנו חושבים על איפה יכולה לצאת לנו בעיה. לדוגמה, ביום שלישי יש לי יום כיף של החברה, ואני רוצה להמשיך בתהליך חיתוב שלי. אז לא, אני לא רוצה להגיע ליום שלישי ולהיות מופתע, וואו, יש פה פיצות פתאום. אז כאילו, אני רוצה לתכנן את זה מראש, אני רוצה להיות מודע לזה. אני רוצה להיות מודע שיהיה לי בלטם, שיהיה לי שינוי כלשהו, וכבר לדמיין לעצמי בראש, מה אני הולך לעשות כשהוא יגיע. עכשיו, אפשר גם לאכול את הפיצה, גם בירידה במשקל, זה בסדר.
נכון.
אבל אני לא רוצה להיות אחרי 3 ארוחות, ואז להגיד, יש פיצה, גם בא לי לאכול פיצה. אז אני רוצה לאזן את זה במהלך, אבל אני רוצה להגיד שהיום אני אעשה גם עוד אימון, או היום אני קצת אחתוך מהקלות, או להגיד, סבבה, אני לא עושה שום דבר מהדברים האלה, אני בא מוכן, אני יודע שביום שלישי אני קצת אחרוג מהנורמה שלי, וזה בסדר. אבל ברגע שאנחנו באים מוכנים לזה, אנחנו לא סובלים מכל הרגשות השם, ואנחנו לא, אנחנו כאילו מגיעים נורא מוכנים ו...
נכון, ובהתחלה יש הרבה פעמים תחושה של זה הכל או כלום.
כן.
וזה לא ככה. זה לא ככה. כי כל דבר חיובי שאתם עושים מבחינה ספורטיבית או מבחינה בריאותית אחרת, הוא לא מתקזז עם הדברים הקודמים שלא עשיתם או כן עשיתם. ואפשר להתחיל עם משהו, וכדאי להתחיל. וברגע שמתחילים, יש איזושהי אינרנציה. אם מתחילים פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה ממשיך בדרך כלל. אנחנו אנשים של הרגלים, אנחנו מתישהו נצבור את הרגלים האלה, לא צריך לדאוג מזה שזה קשה כל פעם מחדש. ובאמת, כמו שאמרת, זה חשוב לתכנן. אנחנו רואים גם בספרות של פסיכולוגיה, יש הרבה התערבויות. למשל, באמריקה שיש בעיה של עודף משקל מאוד קשה, עושים ממש מחקרים באוניברסיטאות וזה, שלוקחים קבוצות סטודנטים, ונותנים להם תוכניות, ובודקים להשתפר בכל מיני מדדים רפואיים, אחרי חודשיים, אחרי שנה וכו'. אז יש התערבויות מאוד משונות, כמו תרשמו מה חשוב לכם, ותספרו למה זה הכי חשוב לכם, ורואים שאחרי שנה אנשים קצת ירדו במשקל.
עצם העובדה שהם רשמו מה חשוב להם.
עצם העובדה מה חשוב להם. אז כנראה שהתייחסויות עובדות, אתה צריך שמישהו יתייחס אליך.
נכון.
אבל זה גם אי אפשר, אנחנו לא יכולים לעשות רשימה כזאת ולצפות שזה יעבוד לנו. אז באמת בגלל זה חשוב לנו, כמו שאמרת, לתכנן במידה ואנחנו כבר מתאמנים, מה אנחנו עושים כשהדברים מסתבכים, אוי כואב לי הראש, אוי יורד גשם, לעשות תוכניות מראש, למה אנחנו עושים במצב כזה, אם יורד גשם אני אקח מטריה.
כן,
אם כואב לי הראש אני אקח אקמול, או שאני אשתה מים, או שאני אגיע לאימון עם המאמן, ואני אגיד לו, כואב לי הראש, מה עושים היום? והוא ימצא כבר את הפתרון, להפוך את האימון הזה למשהו יעיל.
בדיוק. אז הפתרון הוא לא דחיינות, הוא לא להגיד, אם יקרה לי משהו אז אני דוחה את זה, אבל הוא פשוט להיות מוכן לסיטואציה, להגיד, או שאני אעשה קצת פחות, או שאני מחויב למישהו אחר, או להגיד שיום שלישי נראה לי שיהיה לו חוץ בזמן, אני רוצה לקבוע מראש את האימון הזה עם עוד מישהו, עם מאמן, עם חבר, עם מישהו אחר, כדי שיהיה לי בעצם, שיהיה מישהו שיצמיד אותי לקרקע. וואו, היה ממש מעניין. אני רוצה לנסות איכשהו לסכם את כל מה שדיברנו עליו. זה יהיה
אני חושב שדיברנו הרבה על איך להתחיל ולמה זה קשה בהתחלה.
נכון. ואני רוצה שנחזור רגע לטיפים ככה עכשיו בבירור ובקצרה, ככה כמה דברים. אם אתם רוצים להתחיל להתאמן, הדברים הכי טובים שאפשר לעשות זה א', פשוט לקבוע עם עצמכם אימון, ולהגיד אני יוצא לאימון הזה. אם זה לא עובד לכם עם עצמכם, ודיברנו גם למה זה יכול לקרות שזה לא קורה עם עצמנו, אז אפשר לקבוע את זה עם חבר, או מאמן, או איש מקצוע, או כל אחד כזה שישאיר אתכם מחויבים לתהליך. אחרי שעושים את זה, אפשר גם... הנה, עכשיו אני מתחיל להתבלבל. מה דיברנו שנייה אחרי זה?
חשוב מאוד לתכנן.
לתכנן, נכון. לתכנן, לחשוב על הבעיות שיכולות לעבוד, שיכולות לעלות, זאת אומרת, לא יהיה לי איך להגיע, כן יהיה איך להגיע, ירד גשם, יהיה חם, מה אני עושה בכל הסיטואציות האלה. אמרנו שכדאי פשוט להתחיל, זה אנחנו, כמו שרון אמר, אנחנו באמת אנשים של הרגלים, זאת אומרת, אם אנחנו נתחיל לעשות משהו ונשאר בתנועה שלו, סביר להניח שגם נתמיד וניצור את ההרגל ונקבל את כל היתרונות שלו. אמרנו שכדאי מאוד להתמקד ברווחים, ולא במחירים שאנחנו נצטרך לשלם.
נכון, והרווחים, אפשר להסתכל על התועלת הסופית, התועלת הסופית היא תהיה גדולה, גם אם אתה משקלל את הרווחים וההפסדים, נכון? בפסיכולוגיה זה גם מוכח, קיבלו על זה פרס נובל, הפסדים נראים לנו יותר גרועים מרווחים. הפסדנו 5 שקלים, הרווחנו 5 שקלים, הנזק יראה לנו הרבה יותר גרוע. למה? כי אנחנו לא רוצים להפסיד, וזה איזושהי נטייה אנושית. זה ככה זה. לכו, תתאמנו. אז מה אם זה נראה לכם פחות מוצלח, ואתם תמצאו אימון שמשתלם לכם, תמצאו איש מקצוע טוב, שיגיד לכם, כדאי לכם ככה וככה, ואתם תרגישו טוב, וזה ימצחן ביניכם אחרי 3 חודשים, או לא יודע מה, ואתם לא תרצו להפסיק.
בדיוק, אז כל הזמן להתמקד ברווח, להתמקד במה יוצא לי מזה, לא מה זה עולה לי, וואי, אני צריך לנסוע, וואי, ליחה, מילי קשה, התמקדו ברווח, תגידו, וואי, אני נהיה חזק יותר, איזה כיף, וואי, אני נהיה טוב יותר, וואי, קשה לי, יותר קל לי לנשום, יותר, אני שומע את זה כל כך הרבה ממתאמנים שלי, שברגע שהם התחילו, אמרו, בוא נה, אני עושה דברים שלא ציפיתי שהאימון יעשה לי את זה, כאילו, נכון. אני נהנה מלאכול אוכל יותר בריא, כי אני מרגיש כמה טוב זה עושה לי, הפצעים שלי מהפנים נעלמו, ואני יורד במשקל, ויותר נוח לי לזוז, ופחות כואב לי הגב, ויותר קל לי לעשות דברים מסוימים, וזה כאילו, בכלל לא קישרתי את זה לאימונים, כאילו יותר נוח לי בבגדים, יותר נוח לי ללכת.
זה לשפר גם מערכות יחסים עם אנשים שבסביבה שלנו, אנחנו יותר רגועים, יותר קשובים, יותר מעניינים, יותר קורנים. יותר נחמד לנו.
בדיוק. אז תתמקדו ברווחים, ואם אנחנו כבר מתמקדים ברווחים, אז גם תדאגו ליצור איזושהי התקדמות. א', זה יהיה לכם טוב מהבחינה של האימון, שהם בכלל לא דיברנו על זה, אבל ליצור התקדמות כלשהי.
זה עוד עולם שלם, והוא קצת נפרד, התחום של ברגע שהתחלת להתאמן, מה עושים.
נכון, זה אנחנו מדברים בשאר הפרקים, אבל זאת אומרת, תיצרו לעצמכם גם איזושהי התקדמות, לא לשמור רק על שגרה, אותה שגרה משעממת שכל הזמן, תנסו ללכת יותר, לרוץ יותר, להרים יותר משקל, הדברים האלה תורמים לנו לתחושה של ההישגיות. דיברנו גם הרבה על למה אנשים לא מתאמנים בעצם כזה ומה עוצר באדם, אבל אני חושב שאין צורך לסכם את זה. אז די נראה לי שעברנו פה על כל הטיפים וסיכום כזה, איכשהו סיכום כללי, כן, ואם יש לכם ילדים אז זריז, זריז, להוציא אותם מהמסכים ולתת להם קצת לעשות ספורט, דיברנו על זה בשני הפרקים כבר, זה מאוד 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 חשוב. והסביבה שלנו, כמה הסביבה שלנו משפיעה על הפעולות.
כן. מאוד משפיעה, תהנדסו לכם סביבה.
וגם אתם יכולים לכם. להשפיע על הסביבה שלכם, זה אולי יותר קשה, ויש שתי אופציות, או שאתם מרימים את הסביבה שלכם, או שהסביבה שלכם תוריד אתכם בחזרה. אז האופציות
אם אתם תתמידו, מישהו מסביבכם נכון. ידבק בחיים.
לעשות דברים כאלה טובים, שהם טובים לנו ולאנשים אחרים, הם בדרך כלל מעוררי השראה. אני אישית הסביבה שלי היא מתאמנת והיא ספורטיבית יחסית והיא שומרת, אז אני נורא בתוך העולם הזה, אבל אני תמיד מנסה להוציא אנשים, עם התהליך שאני עשיתי, אני, האמת שבכל דבר בחיים, כשאנחנו עושים תהליכים טובים, אנשים רואים אותנו, עושים את זה, ואנחנו גורמים להם חשק לעשות גם. אם אני רואה מסביבי אנשים שהם מצליחים, אז אני אומר, וואו, אני גם רוצה, אני גם רוצה כמו שהם עשו.
נכון, וזה תחרות בריאה.
כן, יופי. טוב, איך היה לך הפרק רון?
היה לי נורא כיף. התרגשתי קצת בהתחלה.
זה בסדר,
זה
כולנו.
זה נהדר.
זה רגיש כמו אימון בהתחלה, נכון? כמו להתחיל להתאמן.
נכון, אבל אחרי זה למדתי שזה פשוט וחזק.
אז מה אמרת? התחלת להגיד, הנטייה?
למדתי שיש עוד המון מה להיכנס, ויש נושאים נורא ספציפיים שצריך להתעסק בהם. אבל שמה שאנחנו יכולים לקחת מהפודקאסט הזה, זה שלמרות כל החסמים הפסיכולוגיים, ולמרות שהסביבה לא תמיד מתאימה לנו, ולמרות שאולי נולדנו עם גנטיקה שדופקת אותנו, ויש אלף ואחד תירוצים, יש מה לעשות עם זה, ואנחנו רואים שברגע שמישהו מגיע למאמן, או מגיע לתוכנית אימונים, הבעיות האלה נפתרות.
נכון.
באופן משמעותי.
וואו, תודה. יאללה, היה כיף לשמוע, היה כיף שהיית איתנו פה. ובשביל לראות ולשמוע עוד מהתכנים שלי, אפשר להיכנס אליי לאינסטגרם, אני מוסיף פה את הקישור פה למטה. אני אשמח ממש אם תשתפו את הפודקאסט הזה עם עוד אנשים שאתם חושבים שזה יהיה להם רלוונטי, אני רוצה להפיץ את האור והטוב בעולם הזה, בייחוד עם הספורט, אז תשלחו את זה לאבא, לאמא, להורי, לאנשים שהם הורים ויש להם ילדים קטנים והיו צריכים לשמוע את זה, או סתם לאנשים שצריכים בעצם לעשות קצת ספורט וכושר, הנה תוריאו להם את כל היתרונות ואיך עושים את זה. אז כדי לקבל עוד מידע גם על התוכניות ליווי שלי והאימונים שלי וכל הדברים האלה, יש עוד קישור פה למטה. רון, יש לך איזה פלטפורמות שאתה רוצה שאני אוסיף?
לא, אבל אם מישהו רוצה הפניות למאמרים או לדברים שדיברנו עליהם היום, שיפנו אליך ואתה תפנה אליי.
אז אפשר לפנות אליי ואני אעביר לכם דרך רון. אני רוצה להגיד גם תודה לאוז נקש מפודקאסט סטודיו שהפיק לנו את הפרק הזה, ואנחנו נתראה בפרק הבא שבו אנחנו נדבר קצת יותר על אימונים, פרקטיים, פיזיים, מה קורה לנו בהם. תודה רבה.
תודה.